כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית שלנו, פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. והפעם שלנו פרק מיוחד, החלטנו להקדיש את התוכנית אחרי הרבה שאלות של המאזינים שכתבו לנו, שאלו אותנו מה זה פרק חדש, מה המטרות שלכם. החלטנו להביא את הטוב ביותר. החלטנו להביא את שוקי. שוקי כמובן הקים את התחנה הזאת, רדיו סול. אנחנו מתארחים אצלו בתחנה פעם בשבוע. ושוקי הוא איש רדיו ומדיה ברמה חברה ושסה גידיו. והוא יבוא, הוא יבוא ויתעניין. שמע שאלות, שאל אותנו שאלות. אמרנו, יאללה, בואו נפנה לזה את התוכנית. אז שוקי, בוקר טוב.
בוקר מצוין, בוקר טוב, מה נשמע?
וואי, כיף, 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 כיף לראות אותך פה גם במסך.
כן, זה פעם ראשונה שאני עושה תוכנית איתכם.
כן.
אבל תשמע, אתם מצליחים להפתיע אותי כל שידור מחדש.
אה, זה
כן,
כיף.
כן, כן, אתם מצליחים להפתיע כל שידור מחדש. אתה שומע אותי טוב?
אני שומע אותך מצוין.
יופי, מצוין. כי אני שומע דרך האוזניות, אני שומע עוד יותר טוב.
אולי אני אעשה גם אוזניות.
אז זהו, אני חושב שזה יהיה לך יותר נוח. אחרת אם לא, אני צריך לשים את הורי. עכשיו רואים שאתה ברדיו. או, אתה שומע אותי? הנה, עכשיו אתה שומע אותי מצוין.
אוקיי.
יפה. אז כן, פרק חדש. לקח הרבה זמן עד שמצאנו את השם, אתה זוכר? עד שבחרתם את השם. ואתה יודע מה? אחת השאלות שהרבה שואלים אותי, זה מה זה פרק חדש? מה זה השם הזה פרק חדש? על מה מתכוונים בפרק חדש? והנה, אולי זו הזדמנות להסביר למאזינים, לקראת מה אנחנו הולכים לדבר היום.
וואי, זו שאלה מצוינת, כי באמת שוקי, אני זוכר שליווית אותנו, ושוקי הוא איש רדיו שליווה אותנו בצמיחה של התוכנית הזאת. היו כל מיני מחשבות, האינסטינקט הראשוני היה להביא שם שקשור לגיל השלישי, שקשור לקשישים, שקשור לגיל הזהב, או לגמלאים, כל מיני שמות כאלה שהבנו שאנחנו מחטאים את המטרה. כי בסופו של דבר שאתה אומר, אם מישהו הגיל השלישי, או הקשישים, או הגמלאים, זה כבר מכניס מישהו לאיזה...
תחת הגדרה מסוימת של...
תחת הגדרה מסוימת שמקטינה אותו ומכניסה אותו לאיזה מקום שאוקיי, אז אני עוד שנייה כבר משאיר פה את המפתחות. והשם פרק חדש מבחינתנו הוא באמת מסמן משהו מאוד מאוד חשוב בכל הגישה שלנו לגיל הזה. אנחנו מאמינים שאף פעם, אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר להתחיל פרק חדש. וזה לא רק פרק חדש, פתאום אתה מתחיל הכל, עובר דירה, משנה את הזוגיות שלך, אלא בתוך החיים עצמם, אתה יכול למצוא דברים שאיתם אתה מתחיל פרק חדש, איתם אתה משדרג אותם, אתה פתאום משנה את התזונה שלך, פתאום אתה מסתכל על זוגיות שלך בצורה אחרת, על הילדים שלך בצורה אחרת, וזה המטרה שלנו פה, לתת לבן אדם את, את הכוחות, את התקווה ואת הכיף שבגיל הזה. והגיל הזה הוא באמת גיל מאוד רחב.
כשאתה מדבר על הגיל הזה, אוקיי, דיברת על מעבר דירה, דיברת על התפתחות חדשה, דברים חדשים, יכול להיות עבודה, יכול להיות כל דבר כמעט. כשאתה מדבר הגיל הזה, הגיל הזה, הגיל הזה, אתה אומר מצד אחד, אני לא רוצה להגיד הגיל השלישי, כי אני כבר לא יודע היום להגיד מה זה גיל השלישי, מאיזה גיל זה. אתה יכול לעשות לי סדר, להגיד לי, אוקיי, תקשיב, 20 עד 30 זה חבר'ה צעירים, 30 עד 40 הם כבר מתחילים ככה להידרדר, 40-50 אני קצת יורד ל-56 אפילו, 40-60 זה הגיל הזה, 60-70 זה גיל חדש, זה גיל, הגיל השלישי, ו-80-90 זה כבר פנסיונרים ואזרחים.
למה עצרת ב-90?
לא יודע, 120, אוקיי, אני עוד לא נתקלתי, אבל שאלה היא, הרי יש הרבה היום, שמתי לב, זה נהיה טרנד מסוים, שכולם פתאום נכנסים לגיל השלישי, לגיל השלישי, לגיל השלישי.
באמת,
קודם כל, איך זה מתאפיין בגילאים?
אז באמת, ערכת תוחלת החיים היא באמת קפצה בשנים האחרונות. מדברים גם על הגיל השלישי וגם על הגיל הרביעי.
יש גם גיל רביעי?
יש גם גיל רביעי, כן, אז, אנחנו אז מדברים על הגיל
מעבר לאזרחים הוותיקים?
מגיל 85 ומעלה זה כבר הגיל הרביעי. ומחקרים מראים שכבר נולד הילד שיחיה עד גיל 150 אפילו. אז אנחנו לא עוסקים בספקולציות והערכה מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו כן יודעים היום
לא שאנשים, לא נראה לי כאילו להיות ככה.
אז אני לא יודע אם רואים בשידור איך אתה נראה, כן. אז אנחנו לא רוצים רק לחיות עד 120, אלא לחיות באיכות חיים. ואיכות חיים זה משהו מאוד משמעותי, ושאלת אותנו מה זה פרק חדש, מה זה הגיל השלישי, ולמה, מה קהל היעד שלכם? אולי זה מה שאתה שואל אותי בצורה יותר מדויקת.
כן, כי תראה, אני ראיתי כמה תוכניות שלכם, במקרה, הייתי שותף. ודיברנו על פנסיה, ודיברנו על תזונה, ודיברנו על תרופות, ואייג'ינג, ודיברנו על הרבה דברים, יש לך את זה במחברת.
יפוי כוח, והרבה אפשר
לראות. יפוי כוח מתמשך. השאלה היא שוב, קודם כל, בוא רגע נעשה למאזינים סדר, לאפיין את הגיל הזה של הפרק חדש, ולהגדיר, אוקיי, אבל עוד הפעם, יש פה איזושהי טעות, כי זה אם אנחנו אומרים פרק חדש לבני 50-55, אבל התכנים שאתה נותן יכולים גם להתאים ל-70-80 וגם לגיל הרביעי.
מצוין, נכון, זו שאלה מצוינת. באמת, אני חושב שאתה נוגע בו נקודה מאוד חשובה, כי המסר שלנו הוא מסר שיש בו שתי מסרים, שתי קהלים. זאת אומרת, הוא מסר כפול. הוא לא מסר שסותר אחד את השני, אבל הוא יותר מורכב משני דברים. כי בוא נגיד שאני מגיע מעולם הסיעוד, עבדתי כמה שנים בעולם הסיעוד, אני עדיין עובד בעולם הסיעוד, והמטרה שלנו הייתה, ראינו שהקושי בגיל השלישי והרביעי, שהם אנשים כבר לקראת אורח חיים סיעודי קצת, שהם יותר בבית, קשה להם לצאת, ראינו שאצל האנשים האלה, אני לא רוצה לתת גיל מסוים, אלא מצב נפשי, פיזי, האתגר הכי גדול שלהם זה בדידות ושעמום. כן? הם כל היום בבית, הם לא יוצאים, לא עושים דברים, ויש להם הרבה שיעמום. ורצינו לתת מענה לדבר הזה, וניסינו להגיע ישר לקהל יעד הזה, שאני אקרא לו בערך בני 80. בן אדם בן 75, עדיין פעיל, עדיין נוסע, עדיין הולך, יוצא, בן 80, הוא כבר קשה לו לזוז, קשה לו לצאת, הוא גר לבד בדרך כלל, עדיין לא לגמרי.
תראה מה זה, ואתה רוצה את ה-150.
מה?
אתה רוצה את ה-150. כן. הנה, הגענו כבר ל-80 קשה.
אנחנו נגיע אליהם, פשוט צריך לעשות התאמות טכנולוגיות. ומה ראינו? עשינו, פיתחנו אפליקציה, שבלחיצת כפתור, הבן אדם ישר נכנס לזום של 24 שעות, לא 24-7, אבל כל היום יש זומים מעניינים, שנותנים לו מענה שהוא יכול לשמוע הרצאות, אפילו יכול לדבר עם המרצה. אמרנו, זה גם מעניין, גם הוא פעיל חברתית. ראינו שיש פער טכנולוגי מאוד מאוד קשה עם הגיל הזה, שלא הצלחנו להטמיע את זה מספיק. זאת אומרת, ראינו שצריך בשביל להטמיע את זה, צריך שיהיו אנשים יותר צעירים שיעזרו להם. ואז הבנו שכדי להגיע לאנשים האלה, אנחנו צריכים להגיע דור אחד לפני.
דור אחד לפני.
בדיוק. Okay. אז אמרנו, אז אנחנו פונים עכשיו לילדים שלהם, לבני המשפחה שלהם. לבני המשפחה שלהם, יש להם בעצם שתי משימות. זאת אומרת, לא משימה, אבל המשימה העיקרית, מבחינת שדיברת איתי על מסר, אני אומר לך, מסר כפול מה הקהל עד שלי, אז אני פונה לבני 55 משתי סיבות. סיבה אחת, שהם יהיו הסוכנים של האנשים המבוגרים, הקשישים, אלה שהם בודדים, אלה שהם לבד. בדרך כלל זה א', אנשים שהם מכירים, וב', זה ההורים שלהם. בסופו של דבר, ההורים, המשפחה, אז הם מקבלים אצלנו כלים וידע ומיומנויות, והם מפנים אותם להורים שלהם. אז ששאלת אותי מקהל היעד, זה בני המשפחה של הקשישים.
אוקיי.
אוקיי?
זאת אומרת, זה יכול להיות אנשים כמוני בגיל שלי, 56, 55, 6, 7.
חשבנו מאיזה גיל, בדרך כלל, הילדים מתחילים לטפל בהורים שלהם.
אמרת, וככה אמרת, והמשכת כזה מהר, שיש אפליקציה מסוימת. היא עדיין פעילה, האפליקציה הזאת?
אנחנו כרגע עצרנו את האפליקציה הזאת, כי רצינו בעצם להשיק אותה בצורה שבני המשפחה מכירים אותה. ואם אתה באמת כבר מזכיר את זה, אנחנו באמת עובדים עם כמה חברות טכנולוגיות. למשל, אם אתה זוכר, לפני חודש ראיינו פה את פשוטק, שפשוטק נותנים הרבה כלים וידע וקורסים אפילו לגיל השלישי. לא סתם פנינו אליהם ועשינו איתם כמה שיתופי פעולה, למשל, אם הם עשו הנחות דווקא לאנשים שהגיעו דרכנו, כדי להנגיש את הדבר הזה. ואנחנו מקווים שבאפליקציה קיימת, היא עובדת, אפשר זה, אנחנו עוד לא פתחנו אותה, כי ראינו שבן אדם בין 75-80, קשה לו, 80, לא 75, אבל להגיד 80, קשה לו לבד להפעיל את זה, אנחנו רוצים שזה יגיע דרך הבני משפחה שלו.
כן, אבל תסכים איתי, למשל, לי יש אבא בן 84.
כן.
והוא לא טכנולוג, mm-hmm. עד שהוא למד בפלאפון, לקח זמן, mm-hmm. יש לו כבלים, ואני עדיין נמצא בדור הישן של הכבלים, כי ככה זה יותר נוח לו, ולא עברתי נגיד לכבלים באינטרנט, okay. אצל אותה חברה, אבל לא עברתי כי קשה לו לתפעל. Mm-hmm. עכשיו, הוא מהדור של חשוב לו לראות למשל, מי השחקן, באיזה שנה הסרט, מי השחקנים, על מה מסופר, ואז כשהוא לוחץ, הוא יודע, הוא לוחץ פה למעלה, פה למטה, אחד קדימה, אחד אחורה, הנה ככה הוא הקליט, הנה ככה הוא עשה. ואין לנו את כל הזמן שבעולם ללכת ולשבת ולדבר, להסביר לו כל פעם. אז כל פעם אתה יודע, אתה הולך כל יום, כל יומיים, אבל יש הרבה ילדים שאתה יודע, קיום והפרנסה היא מה שנקרא, הם כל הזמן במרדף אחרי, במיוחד מהשביעי באוקטובר, בטח. שהם חלק בצבא, חלק בזה. איך אפשר, וזה אולי רעיון או משהו שיש לכם, להנגיש משהו יותר פשוט ויותר קל, ואני אתן השוואה mm-hmm. בתוך העניין. הייתי עם הנכדים שלי במופע של אחת הכוכבות ילדים. אוקיי? לא ננקוב בשמות. והיא הוציאה איזשהו לוח כזה עם כפתורים, אדום, כחול, ירוק, צהוב, וכל כפתור עושה משהו אחר. כפתור הזה שר, הכפתור הזה מנגין. ואז הנכד שלי, בין השנתיים וחצי, בא לו לרקוד, אז הוא לוחץ על הוא יודע, מדהים, זה הכפתור הזה.
זה ממש מונגש לילד.
זה מונגש לשתיים, לגילי שנתיים, שלוש, ארבע, וזה כוכבי ילדים. שאלה היא, אם אפשר לבוא ולהגיד, רגע, יש את אלה שמבינים טכנולוגיה, שהיו בטכנולוגיה ועכשיו הם רק קצת מבוגרים, ויש את אלה שבכלל לא היו בטכנולוגיה. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה לוקחת את האכבר, הכנסנו אותה לקורס בעירייה, והיא הייתה זזה עם האכבר, וכשנגמר לה השולחן, היא עברה שולחן. זכרונה לברכה, כן. ואז המרצה אמר לה, המורה אמר לה, לא, לא, בואי, תראי, תרימי את היד, תזיזי את הזה. הוא הסביר לה, אבל היא לא הייתה טכנולוגית. אז היא עברה שולחן, אבל אז היא אומרת לו, יש בעיה. אז הוא אומר לה, מה באמת לא, אני פה והמחשב פה. אוקיי.
אבל אתה יודע שאתה עכשיו מביא את הדוגמה של אמא שלך, ואתה אומר, וואי, איזה פער טכנולוגי יש בין אמא שלי לבין הטכנולוגיה היום. אז תדע לך שהמחקרים מראים שאני ואתה, הילדים והנכדים שלנו יצחקו עלינו עוד יותר.
ברור.
זאת אומרת, הקפיצה הטכנולוגית היא תהיה הרבה יותר מהירה. ולנו יהיה עוד יותר מורכב להתעסק עם הטכנולוגיה ב-2070, נגיד, 2050, 2060.
2060.
אבל אתה יודע מה שאתה אומר, שוקי, זה אנחנו היינו על המדוכה הזאת כמה זמן.
אולי עושים, אתה יודע, סוג של אפליקציה, טאבלט כזה, טאבלט טיפש. אתה רוצה לשמוע הרצאות? תלחץ פה. אתה רוצה לשמוע שירים? תלחץ פה. אתה אוהב שירים בערבית? תלחץ פה.
אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו חשבנו על כל הדברים, ויש דברים כאלה, למשל, שהג'וינט ג'ון, שזה ארגון לא...
לא, חשבתי, אתה מציע לי משהו אחר.
לא, אבל ארגון הג'וינט אשל, בג'וינט
שבאות עוסק בזה. אוקיי, בג'וינט אנחנו
סגורים. הוא עשה את זה קהילות יהודיות ברחבי העולם, חילק להם טאבלטים, ולחיצת כפתור אתה עולה לזום. אבל כמו שאמרת על אבא שלך, אבא שלך יושב מול ה...
טלוויזיה.
בלי הטלוויזיה. אז אמרנו, כל קשיש, כמעט, בגיל הזה, יושב מול הטלוויזיה. אז ניסינו, ועוד לא מצאנו, מישהו בקהל מאזין לנו, יכול לתת לי פתרון טכנולוגי לעשות זום, זום בטלוויזיה. לא במסך של המחשב.
לא, בטלוויזיה.
בטלוויזיה.
לדעתי כל הטלוויזיות החכמות.
בטלוויזיות החכמות יש הרבה אפליקציות שאתה יכול להוריד, אבל לא מצאנו שם זום. עכשיו, הבעיה בזום שאתה גם צריך לתפקד עם השלט, או לכתוב משהו עם השלט.
פקודה קולית.
נכון.
היום יש את הבינה המלאכותית, להגיד פקודה קולית.
אתה צריך, בשביל שיהיה לך זום בטלוויזיה, אתה צריך גם שיהיה לך מצלמה על המסך שהיא תראה אותך.
נכון.
וגם אצלך שיהיה מיקרופון על השלט או משהו כזה. ולכן ניסינו לפתור את זה, מצאנו כל מיני פתרונות שהיו לנו מסורבלים. אבל אם יש מישהו שבקהל עובד בהייטק, עובד בתחום החומרה או בתחום של המדיה, שיש לו פתרון לדבר הזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע, אפשר להשאיר לנו הודעה בפרק חדש בפייסבוק, אפשר ברדיו סול, אפשר במספר טלפון שיופיע לכם, למצוא פתרון לדבר הזה, שאז יש לנו בעצם ערוץ ישיר לגיל הרביעי. אני קורא לו כבר הגיל הרביעי, אוקיי? אמא שלך ואבא שלך, הם לא הגיל השלישי, מבחינתי הם הגיל הרביעי, הם מעל 85, הם הגיל הרביעי.
לא, אמא שלי...
אמא שלך עליה
עכשיו.
היא בגיל השביעי כבר.
כן, היא ברקיע, היא יושבת ליד אלוהים והמלאכים.
אז היא רואה אותנו דרך ההולוגרמות.
שם כבר היא מסודרת. שם היא קיבלה הכשרה מלאה.
אז זה דבר אחד, ודבר שני, שאלת הפורן מאוד מעניין, זאת אומרת, הרי בסוף אומרים שהקשיש הוא כמו ילד.
נכון.
בדיוק, כמו מורים. ילד. בסוף אתה, סליחה על הבודות, אתה גם מחליף לילד, אתה גם מחליף למבוגר. זה מעגל שחוזר אל עצמו. אז כמו שיש פתרונות לילדים, צריך למצוא את הפתרונות האלה, ולהטמיע אותם עם הקהל, עם הקהל המבוגר.
אז אולי, אתה יודע, להגיד, לצאת איזה שקריה, סטארט-אפ מסוים, okay. שחבר'ה ישבו, יפתחו, ואתם...
אנחנו מוכנים להפיץ את זה, ולעזור לכל מי שמקדם את הגיל השלישי, הרביעי. ואני רוצה להמשיך ולהגיד, שאלת אותי מי הקהל יעד שלך.
נכון.
אז הקהל יעד שלך...
זאת אומרת, כל זה דיברנו ועוד לא הגענו לקהל יעד.
אז הקהל יעד שלו בני 55 ומעלה, אבל אני פונה אליהם בשתי כובעים. זה תמיד כפול. כובע אחד, אל תשכחו שאתם המטפלים של ההורים שלכם. בסדר? אתם עוזרים להם, אתם מנגישים להם, אתם חושבים עליהם. אבל צד שני, אתם, לא הייתי אומר בשער, אבל אתם גם בגיל שהגוף והנפש עוברת שינויים, בסדר? אתה כבר לא... אתה עוד רגע לקראת פרישה, אתה עוד רגע ילדים שלך מתחתנים, אתה נמצא באיזה מקום שהוא סנדוויץ' כזה, ורצינו להנגיש לכם את השער לעולם הזה, שלא לחשוב שעוד רגע אני כבר נהיה זקן, עוד רגע אני פורש, עוד רגע אני כבר בכיסא גלגלים, שתוקים אותי בבית אבות, ולכן אנחנו מביאים הרבה הרבה תכנים שהם השער הזה. השער הזה הוא מגיל 55 ומעלה. זאת אומרת, לא רק 55, 65, 65, 75, כל מי שיש לו אוריינטציה טכנולוגית, כל מי שעדיין עושה דברים, לכן הבאנו פה אנשים שעושים טיולים, ומדריך טיולים, ברוך קרקו, שמדריך מצוין, שאתה המלצת לי עליו, הוא אומר, בוא נה, היה לי בן אדם בן 90. בן אדם בן 90 שהולך לטיול ועושה קרוז, והולך וטיולי ג'יפים בספארי, הוא לא גיל 30, מבחינתי הוא כוחו במותנה, והוא עדיין נאצלול, ולכן ההגדרות האלה, הן הגדרות מאוד בעייתיות, כוללניות, ויש לי מאבק בגילנות, כן? גם דיברנו בתוכנית על זה שיש גל פיתורים בעקבות, גם בעקבות חרבות ברזל, שמפטרים הרבה הרבה אנשים, ואת מי מפטרים?
את הזקנים. נכון.
רואים בן אדם על 55? הוא זקן. אז אני חושב שנדבר על זה עוד, נצא קצת לכמה צלילים, נתרענן ונחזור...
בוא נלך קצת לחברה להגנת הטבע, מה אתה אומר?
מה?
בחברה להגנת הטבע.
החברה להגנת הטבע, בדיוק טיולים.
אריאל זילבר.
בדיוק, שערו איתנו. שפתי לעצמי,
יושב על הספסל ליד הסופרסל.
מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, חזרתם אלינו, איזה כיף. אז באמת היום זו תוכנית מיוחדת, והיום אני מארח מישהו שהוא בעצם מארח אותי בתוכנית.
בדרך כלל.
בדרך כלל, וזה שוקי, שוקי היקר, שוקי אברהם, שהקים את התחנה הזאת, והוא מלווה אותנו, ואנחנו אצלו עושים את התוכנית, והוא יושב איתנו פה בתוכניות, מלווה אותנו, כמו שדיברנו,
יושב, שומע, ויש גם שאלות שאני מקבל.
מקבל, בדיוק.
מקבל שאלות, ואני סקרן ככה, אתה יודע, להמשיך.
בדיוק, אז דיברנו גם שהוא לא רק שואל, מקבל שאלות תוך כדי אונליין, בעצם זה שהוא מפקד התחנה, מנהל התחנה, הוא גם עזר לנו להוליד את התוכנית ואת המהות שלה ואת השם שלה, והוא שאל אותי, אוקיי, אתה פונה לבני 55, למה אתה פונה דווקא לבני 55? אז כמו שדיברנו, לפני שיצאנו להפסקה, דיברנו על, על זה שהם בעצם נראו אותם כסוכנים שבני הגיל השלישי והרביעי, הם עוזרים לבני המשפחה שלהם בסיוע של בדידות, של שיעמום, של בריאות, ואני רואה בהם כמטפלים. בסדר? הם המטפלים בהורים שלהם, הם מטפלים בדור הקודם, ולכן אני פונה אליהם. ניסינו לפנות לגיל הרביעי, ראינו שטכנולוגית יש להם פערים, צריך מישהו שבמעטפת שלהם עוזר להם. יש, אגב, זה מופיע בעולמות מקבילים של אנשים סיעודיים וחולים, שיש אפליקציות אפילו שאולי נדבר עליהם, נביא מישהו לתוכנית, שבונים ישר לכל אחד כזה כמה מעגלים, מעגל ראשון, שני ושלישי, שהבן אדם הזה עטוף מכל הכיוונים.
אם המעגל השני לא טכנולוג, לא מבין.
לא מבין.
ויש המון. אוקיי? כי אני אתן דוגמה. תכף אנחנו תשמור את השאלה הזאת, ואני רוצה לפתח אותה עוד טיפה.
מצוין.
הרי כשבן אדם, כשהאבא מגיע לגיל מסוים, אני צריך עכשיו, אני לא מבין כלום. אז שואלים אותי, אדוני, הגשת לו שעות בביטוח לאומי? רגע, מה זה? אז אתה יושב ומתחיל לחפש, אם אתה מבין, אם לא, אתה שואל. ואז יש מאחרים שאומרים לך, תשמע, בוא, אני אתן לך, תשלם לי ואני אתן לך ותעשה. ואז אתה מגיע לביטוח לאומי, ואז אתה מגלה שהבחורה או הבחור שמגיע אליכם לביקורת בבית, מאוד נחמדים, מאוד, אפילו יתר על המידה, אבל אז שאתה מקבל את הדוח שלהם, אתה מבין, סליחה על הביטוי, שהם דפקו אותך.
וואו.
כי זה ביטוח כן, לאומי.
נכון.
זה אותו דבר גם מול חברות הביטוח. אוקיי? אתה מגיש, אתה משלם ביטוח, משלם, משלם, ואז מגיע סוקר או בוחן או whatever, רופא.
ומוצא איזה סעיף קטן שלא עמדת פה.
ונותן לך, פתאום יש לך שש קטגוריות שאתה צריך לעמוד בהן. אז אני שואל, אני לא מבין. מה הקטגוריות? אגב, אני מדבר מניסיון אישי. גילוי נאות, ניסיון אישי, לא אישרו לי את הביטוח של אמא. ואז הבנתי, למה? אבל אני משלם לכם כל החיים. אמא לא זזה מהמיטה, אז למה אתם לא מאשרים לי את הביטוח?
מטורף, מטורף.
ואז הבנתי שאני צריך לבקש את הפוליסה, קורא 300 דף, מסמן, ואז מגיש תביעה מחודשת, ואז מאשרים לי. עכשיו, בוא נגיד שאני לא טכנולוג. יש גורם שאני יכול לסמוך עליו שיתמודד מול ביטוח לאומי, מה התנאים של ביטוח לאומי, ולא לפשוט הרגל.
כן.
אוקיי? איך זה מתחבר?
תראה, זה באמת האדם הקטן מול הבירוקרטיה האינסופית של המדינה, זה כאילו הרבה פעמים אתה מרגיש חסר עוני ואין לך כלים, ואתה בדיוק ברגע האמת, שאתה צריך עכשיו מטפל, הקרוב משפחה שלך נהיה סיעודי, אתה חייב מטפל עכשיו, פתאום מחזירים אותך לפרוצדורה ולמלא תפסים, ולא הגשת, לא כתבת נכון, ואז אתה חסר עוני. אז יש לי שתי תשובות להגיד לך. דבר ראשון, זה גם מה שאנחנו עושים פה בפרק חדש. אנחנו נותנים פה הרבה הרבה כלים, כמו אכן רכבך לחורף. הבאנו פה עורך דין שמתמחה ביפוי כוח מתמשך, למשל. הבאנו פה עורך דין שייעוץ פרישה וייעוץ, והרבה כלים שיתנו לכם, תהיה מוכן. אל תגיע לרגע האחרון, בום, אתה מרגיש חסר עונים. זה דבר אחד, ואנחנו באמת תעקבו אחרינו כל שבוע בפרסומת עצמית למה שאנחנו עושים פה. ודבר שני, בעצם צריך להבין שמערך הסיעוד במדינת ישראל הוא בעצם בנוי יש כמה שחקנים גדולים, בעיקר זה ביטוח הסיעוד שעובד מול המשפחות ומול נותני השירותים, אוקיי? חברות הסיעוד, עמותות הסיעוד, יש גם חברות וגם עמותות, כדאי לעבוד עם עמותות כי הם ללא מטרות רווח. ובסופו של דבר, המדינה, יש לה שתי אפשרות, או להביא כסף ישיר לקשיש שזכאי, או ללכת ולהביא...
אבל גם לא נותנים את כל הקצבה.
לא נותנים את כל הקצבה.
לא נותנים את כל הקצבה. הוא אומר לך, אתה יכול לקחת שעה, שעתיים, עד ארבע שעות,
כן,
נכון?
נכון.
אוקיי, אז עוד הפעם, האם, וזה, תחשוב על זה, להביא לפה מישהו שמתמצא בנושא של ביטוח לאומי, של מה מותר ומה אסור, מה צריך להגיד ומה לא צריך להגיד. כי זה נשמע לי דבילי שבן אדם, שאבא שלו הגיע לגיל מסוים וצריך עזרה, לקחת עורך דין כדי למלא את התפסים הבריאותיים בשביל האבא, כדי שהוא לא יפספס את הבדיקה. אז אולי גם על זה שווה...
כן, אז באמת שווה, כאילו, למשל, במקום ללכת ישירות לביטוח לאומי, שיש להם אינטרס אולי להפחית את התלות, להגיד שהאבא לא, אבא חזק כמו שור, כי ככה הם לא צריכים להוציא כסף.
אוכל לבד, שותה לבד, או שולט על סוגרים, מתלבש לבד, ישן לבד, קם, הולך, חוזר.
בדיוק.
לא חשוב שהוא יושב כל היום בספה ולא קם, אבל הוא יודע להתלבש.
האינטרס זה להגיד שהוא בסדר, כשלא צריך להוציא כסף מהכיס. עכשיו, אם אתה פונה לאחת מחברות הסיעוד...
אבל זה לא יוצא מהכיס שלהם, זה יוצא מהכיס שלי ושלך ושל כל אחד שמשלם.
אתה רואה שאתה שילמת 50 שנה, אבא שלך שילם 50 שנה ביטוח לאומי, וברגע האמת...
זרקו אותך לכלבים.
זרקו אותו, למה? כי הם רוצים כמה שיותר לצמצם, ועוד רגע אולי תשאל אותי על המכרז שהולך לצאת בתחום.
כן, שמעתי גם על זה, זה גם סיכן אותי.
זה ממש מכרז ענק בתחום הסיעוד. אבל מבחינה, מה שאני אענה לך ככה בקצרה, זה שתפנה לאחת מחברות הסיעוד, נותני השירות, כי להם יש להם אינטרס שאבא שלך יהיה זכאי לקבל, כי אז ככה הם גם הם מרוויחים איזה משהו, ולכן הם ילוו אותך בצורה נכונה, איך להגיש את התפסים בצורה נכונה, שתוכל לקבל את הזכאות לביטוח הלאומי, כדי לקבל את הקצבה. עכשיו אני רוצה להגיד שבסופו של דבר יש פה שתי שחקנים, יש פה גם את השחקן השלישי, שזה משרד האוצר, שמשרד האוצר הרבה פעמים צריך להידרש להוספות כספיות, כי אל תשכח שהאוכלוסייה הולכת ויותר ויותר מזדקנת.
נכון.
אז תיקח מדינות כמו יפן, יש הרבה הרבה יותר קשישים מאשר צעירים. ואז מי מחזיק?
המדינה.
המדינה, אבל זה הצעירים.
אנחנו משלמים ביטוח לאומי.
נכון, נכון. אתה משלמים ביטוח לאומי, וביטוח לאומי נלחץ, הוא מנסה כל הזמן להדק את החבורה.
ומס הכנסה, ומע"מ.
בדיוק.
ומס אוויר, ומס שתייה, ומס הליכה ברחוב.
גם עכשיו שאנחנו מדברים יש על זה מס.
בדיוק.
אז המורכבות פה היא מורכבות גדולה שהמדינה מנסה לצמצם. את תשכח שאחד הדברים הכי קשים פה שהמדינה, שהיא נותנת מכרז ואומרת, אוקיי, יש פה עכשיו קשי שזכאי לקבל קצבת סיעוד, חוק ביטוח סיעוד, והוא זכאי לקבל מטפלת, אנחנו נפנה לחברת הסיעוד, חברות הסיעוד עמותות, נגיד להם, אתם תביאו מטפלת לקשיש הזה והזה, והתעריף הוא שכר מינימום, אוקיי? אז תחשוב שעכשיו בן אדם שעושה את את המלאכה הכי הכי קדושה והכי נעלה של לטפל בקשיש, ללוות אותו, לעזור לו, לעשות לו סדר סביבתי, אפילו לפעמים לעשות לו דברים סיעודיים יותר, הוא מקבל שכר מינימום.
אוקיי? שהיום כמה זה
32 חמש? 32 שקל לשעה. 32 כן. היום המטפלות בישראל מקבלות שכר מינימום. וזה משהו שצריך...
לא פחות מ-5,000 ומשהו שקל.
כן, אבל השכר הוא שעתי, בגלל שהם כל קשיש יש לו את הזכאות שלו.
כן.
ופה, גם חברות הסיעוד, והאמת, גם ביטוח לאומי מנסה להידרש לזה, אבל מי שם לזה ברקס? משרד האוצר, אתה מבין? אז לכן, אתה, כאזרח הפשוט, שבא להגיש בקשה, אתה לא מתאר לעצמך איזה כוחות עומדים מולך. זה גם ביטוח לאומי, גם משרד האוצר. שתי הגופים שיש להם את המפתח הכי חזק על הקופה, יודעים הכי טוב למשוך כסף, והכי קשה... זה להוציא מהם כסף.
אז רגע, אז אם אני אסכם את מה שאמרת, הטיפ הכי טוב שאתה יכול להגיד לי היום לאנשים שלא מבינים, חבר'ה, ההורים שלכם זקוקים לסיעוד, למטפל, תפנו לחברות סיעוד, כוח אדם,
או עמותות,
או עמותות, כי זה ללא מטרת רווח. אני לא יודע מה זה מוטה ללא מטרת רווח. אין לו מטרת רווח, אבל המנכ״ל מרוויח 30-40 אלף שקל בחודש, ויש לו אוטו.
בסדר, אבל האוריינטציה של העשייה, היא לא אוריינטציה של לעשות המון המון כסף, כי אין לך, אתה לא הולך עכשיו לממש את החברה, אתה לא יכול להנפיק אותה בבורסה, אתה לא יכול לקחת את הרווחים. אז זה אוריינטציה קצת שונה.
אז זאת אומרת, אוקיי? תפנו לחברות הסיעוד.
אבל זה לא משנה, חבר... או חברות או עמותות.
כן, כן, או חברות או עמותות. תגידו, אני צריך עזרה, והם ירוצו ויעשו לך את כל התפסים, וזה שירות שלא עולה כסף.
לא עולה כסף, והאינטרס שלהם כמובן, זה הם באים לראות את הקשיש, רואים את המצב שלו, וגם הם אומרים לך, תקשיב, אם הקשיש עכשיו רץ מרתון, יגידו, תקשיב.
אז בדיוק, זה לא עובד.
למרות שיש כאלה שיודעים גם לעשות...
כן, יש, לא חסר. עכשיו, דיברנו על זה, אבל אתה יודע, אתה ברחת מזה, המכרז.
נכון.
המכרז החדש.
המכרז החדש, הוא בדיוק מדבר גם על הדברים האלה. אחד הדברים שהוא עושה טוב, זה שהוא רוצה שהמטפלות יהיו מוכשרות. אוקיי? הוא דורש מחברות הסיעוד ועמותות הסיעוד, לעשות קורסים והכשרות למטפלות. אוקיי? זה חשוב מאוד, כי מטפלת... היא צריך גם לבנות את הדימוי שלה כמטפלת מקצועית, היא לא סתם איזה מישהי שבאה ומחתימה כרטיס.
90% הם באים, איך אומרים, אתה מלמד אותם בבית.
בדיוק, נכון?
זה בדרך כלל.
בדיוק, אבל אנחנו באמת רוצים, וזה המדינה רוצה, כן, לבנות את הקומה של המטפלת, כדי לתת לה משמעות לתפקיד הזה, לא לחשוב שהיא סתם מישהי שאין לה השכלה, אז היא הולכת להיות מטפלת.
זה מה שקורה.
זה מה שקורה, אבל אם אנחנו נותנים לה השכלה ונותנים לה הכשרה, אז המטפלת גם יותר מקצועית, יודעת לזהות למשל, אם פתאום הקשיש פתאום מתחיל להתבלבל, כשהוא לא רגיל להתבלבל, אז אולי יש איזה חשד לשבץ, או התסמינים הראשונים של מחלות מסוימות.
זאת אומרת, שזה השינוי הראשון המבורך, שהמטפלת תהיה יותר מוכשרת, איפה תעשה ההכשרה? פה?
העמותות, נותני השירותים, הם מחויבים.
מי ישלם על זה?
זה בדיוק הבעיה, זה הקושי. אנחנו מסכימים, כאילו, הם מסכימים שצריך שהמטפלות יהיו מוכשרות, כדי לשפר את הקומה שלהם, ואת המעמד שלהם, אבל...
מי ישלם?
מי ישלם? אוקיי? ולא רק מי ישלם על ההכשרות שאנחנו עושים, אלא גם מי ישלם למטפלת, מטפלת מוכשרת.
היא כבר תרצה יותר.
תרצה יותר, ובצדק. אבל זה בדיוק הדיסוננס שיש פה. מצד אחד יש דרישות גבוהות מנותני השירותים, ומצד שני, התקציב שנותנים המדינה למי שזכאי, הוא נמוך.
זאת אומרת שאם אני היום לוקח מטפלת, אחרי המכרז החדש, שעוד לא יצא, אני מבין.
עוד לא יצא, יצא ויש התנגדויות, אנחנו מקווים
ש... סביר להניח, כי זה נופל. אז זה אומר שאם אני משלם לשכר מינימום של 5,500 שקל, לצורך העניין, זה לא כולל את השבתות, זה לא כולל את החגים, זה לא כולל את 100 שקל שלא הצלחתי להבין, 100 שקל בשבוע דמי כיס, וזה לא כולל את ההפרש שהביאו לי מטפלת עם תואר שלישי בחרטטולוגיה מוחלטת.
חרטטולוגיה, נכון. אז זה לא תואר אקדמי, אבל זה כן תואר, זה כן הכשרה שנותנת כלים מקצועיים למטפלת.
זאת אומרת שהמטופל צריך להשלים כסף.
רגע, אתה מדבר פה על השלמת כסף. בדרך כלל אנחנו מדברים על התחום של עובדים זרים.
נכון.
אני דיברתי עכשיו על המטפלות ישראליות, שבדרך כלל...
יש כאלה?
בדרך כלל. רוב הענף הסיעוד הוא על ידי מטפלות ישראליות. מטפלות שהקשיש צריך, לא צריך עובדת זרה, או לא צריך מטפלת שתהיה איתו 24/7, אלא בא פעם בכמה זמן, עוזרת לו בבישול, עוזרת לו בזה, לוקחת אותו לרופא, בודקת דברים, לפעמים כן צריך עזרה בדברים פיזיים יותר קשורים קצת לניקיון וכאלה, אבל לא צריך כל הזמן. וזה הנתח הרחב של הרבה מאוד מטפלות שמגיעות לבית הקשיש, או מטפלים שמגיעים לבית הקשיש ועוזרים לו במה שצריך. אז גם הם, אנחנו הופכים אותם ליותר ויותר מקצועיים. גם ברגע שהמטפלת היא מקצועית, אז האבא שלך או אבא שלי מקבל שירות יותר איכותי. זאת אומרת, אם היא יכולה לעזור, לזהות, אם היא זהה שהוא בדיכאון, אז היא עושה איתו דברים של הפגת בדידות, אם היא זהה שיש לו קושי באכילה, אז היא יודעת לפנות לגופים מקצועיים. חברות הסיעוד ועמותות הסיעוד גם נותנות מערך מעטפת, גם עובדת סוציאלי, גם יש נקודות שירות, הביטוח לאומי דורש שיהיה נקודות שירות בכל אזור ואזור, עם שעות פתיחה וגם בימי שישי, תמיד בכל רגע נתון היא מתקשרת, היא לא צריכה לחכות שנייה בטלפון, כי זה לא איזה, זה ישר עונים לה, כי זה מחולק לאזורים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דרישות מחברות, מנותני השירותים, לתת שירות איכותי לקשיש.
טוב, עכשיו, פה בישראל כמו בישראל, נשאלת השאלה כמה מתוך זה מיושם בפועל.
בדיוק, בדיוק. זה בדיוק העניין. ורגע, וזה, בסוף, 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 בישראל, ביוקר המחיה, אם אתה רוצה להביא אנשים איכותיים, אתה צריך לשלם יותר. וזה מה שביטוח לאומי ומשרד האוצר
לא
מתעלמים מזה. אז כמו שהיה מאבק אצל המורים ואצל העובדים סוציאליים, אתה זוכר, הם קיבלו שכר מחפיר ואיזה עבודת קודש הם עושים. אז גם פה צריך לצאת למאבק. הבעיה שהמטפלות, זה לא אוכלוסייה כל כך חזקה כמו המורים שיש להם איגודים והסתדרות, אז המלחמה שלהם, מי שעושה בעיקר את המלחמה, זה חברות הסיעוד שהם מעסיקים אותם.
זה כשאתה מדבר במיוחד על העובדות הישראליות.
עכשיו אם נעבור למטפלים הזרים, עובדים הזרים, שהם עושים באמת מלאכת קודש, אם אתה נופל על מטפל טוב, הוא באמת שורד את קרובי משפחתך ומלטף אותם ועוזר להם. ואני זכיתי לראות מטפלים כאלה, וזכיתי לראות גם מטפלים בעייתים, או שעוד רגע ניכנס לזה, אבל בענף של העובדים הזרים, יש מצוקה כללית בישראל.
כן.
ומי שצריך להבין שמי שבעצם נותן את האשרות כניסה, זה משרד הפנים. אוקיי? אז שאתה, עכשיו, זה לא דיברנו, דיברנו על ביטוח לאומי במשרד האוצר, עכשיו יש לך עוד מישהו לטפל בו, זה משרד הפנים. אז אתה רוצה לאבא שלך מטפל, ואתה צריך להילחם בכל העולם, שמשרד הפנים מקשה על הכנסה של עובדים זרים. עכשיו, מה שקורה, כשיש פה עובד זר שהוא כבר ותיק בארץ,
אז איזשהו שלב הוא צריך לעזוב.
הוא צריך לעזוב, אבל עד שהוא עוזב, אחרי שהוא כבר היה בכמה מקרים, אז פתאום יש לו דרישות. והוא בא אליך, אתה במקום להגיד לו זה, בוא אולי לרעיון עבודה.
הם שואלים אותך היום.
הם עושים לך רעיון עבודה, אתה מבין? זה אחד הדברים הבעייתיים שקורים פה בשוק, בענף הזה של עובדים זרים, ופה באמת זה כבר...
אז למה אין פיקוח? למה החברה לא אומרת, תקשיב, אתה מועסק דרכי, אני אומרת לך מה התנאים, רוצה תעבוד, לא רוצה, אל תעבוד. כי כשאני חיפשתי עובדת זרה, אז שלחו לי מהחברה סרטונים להביא מבחוץ. ואז היא עומדת שם עם הסמלה, שלום, קוראים לי מריה, אני יודעת לעשות בסיעוד. היא מגיעה לארץ, היא לא יודעת כלום.
היא למדה את המשפטים האלה וזהו. ואתה כל כך מבסוט, אתה אומר, וואי, זה יובי, מדברת עברית, כאילו, אפשר לדבר עכשיו, שלא נדבר על הארגוני זכויות שלהם פה בארץ, שהם, במקום לדאוג לך, אתה ידעת לצורך העניין שכשאתה יוצא ליום שבתון בבחירות, אתה צריך לשלם ליום חופש?
זה מה שאתה אומר עכשיו, זה גם אתה צריך להבין. אתה כולה רוצה שאבא שלך יהיה לו חיים טובים, שיטפלו בו, יהיה מטפל.
ואם אין לו כסף, אז הוא במה?
אתה גם צריך להיות בעצמך רואה חשבון, אתה צריך להיות חשב שכר, כי אתה המעסיק של העובד זר.
כן?
כן, אז אתה לא יודע, אתה מורה, אתה עצמאי, לא משנה, פתאום עכשיו אתה גם מעסיק, אתה צריך לתת לו חופשה עברה, ואתה צריך לעשות לו הפרשות, אבל למה שתדע את זה? עכשיו, מה שקורה?
למה אין חוברת? למה אין חוברת?
אבל אתה לא צריך חוברת.
שיוציאו חוברת שאומר, דע זכויותיך מול ביטוח לאומי, מול משרד הפנים, אתה יודע, להתחיל, זקוק לעובד זר, כן. תעשה ככה, 1, 2, 3, 4, תפסים האלה והאלה והאלה, תמלא את זה, תחרטט פה, תשקר פה, תשמיט פה, תתקדם.
זה מה שנותני השירותים מנסים לעזור למקרים האלה, בעצם לבני המשפחה, לתת להם קצת כלים, אבל אתה צריך להבין שבי דפינישן בהגדרה, שאתה לוקח עובד זר, אז אם אתה הולך דרך חברות הסיעוד, אז הם מעסיקים אותו, את החלק הארי של השכר, אבל בסופו של דבר, תמיד, 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 יש השלמות, כי השכר שביטוח לאומי מקצה,
הוא נמוך.
הוא נמוך, הוא לא מספיק בהגדרה, הוא לא מספיק, וגם שאומרים ביטוח לאומי, תקשיב, השכר שאתה נותן לא מספיק. ואז מה קורה? אוקיי, אז אנחנו נותנים 80% החברות הסיעוד, הנותני השירותים, והמשפחה משלימה עוד 20%. וזה בעיה, כי למה אתה צריך לדעת, הפרשות ופיצויים וזה, מי אתה רוצה, אתה לא, אתה אזרח. ואז באים לכנסת, ואומרים, מה זה פה שיש מעסיקים, צריך מעסיק אחד. אז אומרים, איך מעסיק אחד? אם אתה רוצה מעסיק אחד, הכנסת, תבוא בדרישה לאוצר ולביטוח לאומי שיעלו את השכר לעובדים הזרים. לא, אז עכשיו באים למי? באים לנותני השירותים, ואומרים להם, אתם...
כן, ונותני השירות אבל זורקים את זה עליך, על הכוח.
בדיוק, ואז יש
הצרכן, והצרכן אין לו.
אז אנחנו קוראים מפה פרק חדש, מהתוכנית הזאת, שחייבים להקל את המלאכה, גם נותני השירותים וגם המשפחות. אוקיי? גם יש אפשרות שתיקח גמלה ישירה, תיקח את כל הכסף אליך.
הם לא נותנים אבל את כל הכסף.
בדיוק. אז
תן לי את הכסף, עזוב אותי, אני לא אפנה אליך.
בדיוק. אז גם פה אתה לא מקבל מספיק את כל הכסף, ואז אתה נכנס עוד פעם לצרה הזאת.
אני אחדש לך עוד משהו. אתה ידעת שעובד זר, כשפותח חשבון בבנק הדואר, גם גובים ממנו מע"מ?
מה אתה אומר?
גיליתי את זה אתמול.
טוב, בוא נצא קצת להתרעננות.
אתה יודע, בחרתי עוד שיר של שלמה ארצי, תתארו לכם. תתארו לכם עולם יפה אחר.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה בית בגשם וחוטצים להימבטות ושנינו שיקורים ייפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם. כן, ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמה בסערת. תארו לכם אותי נופל לתוך זאת הרעה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, יהיו בתוך החושך עולם פשוט. תארו לכם צד עושר.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
אז אמרנו פרק חדש, ואמרנו שקודם כל איך אפשר לפנות.
איך אפשר לפנות אלינו? אז תראו, אז אנחנו, התוכנית היא גם כן ברדיו סול, אז רדיו סול אפשר לשמוע אותו, זה רדיו אינטרנטי הכי גדול בארץ, ואפשר לשמוע אותו גם באתר של רדיו סול, גם בפייסבוק, ואותנו פרק חדש אפשר לשמוע בכל הרשתות החברתיות, אם זה, אנחנו גם בטיקטוק, ידעת?
לא,
אנחנו,
לא
כן,
ידעתי.
אז אנחנו בטיקטוק, אנחנו חושבים שאנשים בני 55 גם נמצאים בטיקטוק, זה לא רק רשת של צעירים, אנחנו בטיקטוק, בפייסבוק, ביוטיוב, כותבים פרק חדש ומגיעים אלינו, ויש גם מספר טלפון.
האמת אני שאני לוקח בטיקטוק רק מתכונים.
אז אני אתן לך מתכון להזדקנות מיטבית, והטלפון, יש לנו גם טלפון לוואטסאפ, 058-599-7364, 058-599-7364, אפשר לשאול שאלות, אפשר להציע הצעות, כבר שוקי אמר לי בשיר שיכול להיות, יש לו כמה אנשים ששמעו על הצורך הטכנולוגי של זום
כן,
הטלוויזיה.
כן, יכול להיות שיש לי איזה מישהו
אז כבר כתבו לך. אז
מרים את הכפפה הזאת ויבדוק את זה.
כן.
הוא מתכנת לא רע, לא רע בכלל.
יפה.
מה שנקרא, הוא עשה איתנו הרבה דברים, אז הוא שמע והתלהב. אני פונה.
כן.
אני יכול לקבל מכם סיוע בהכל, אני יכול לקבל סיוע בלמצוא עובד זר, אני יכול לקבל סיוע בבעיה שיש לי עם עובד זר, אני יכול לקבל סיוע בהדרכה. אם עכשיו אני, יש לי מטפל, יש לי עובד זר, ואני רוצה להגיד, שמע, שמעתי את התוכנית, אני פונה אליכם, אני צריך עזרה באלף, בית, גימל, לאו דווקא להביא עובד זר. זה משהו שאפשרי, או ש... איך אומרים, אתה צריך להיות לקוח שלי כדי שאני אתן לך שירות?
לא, אחד משהו, זה אפשרי, אז השאלה מצוינת, כי אנחנו בעצם, הפלטפורמה שאנחנו בונים פה בפרק חדש, זה שאנחנו, תוכנית על. אנחנו מכירים הכל, אני אישית עבדתי ועובד עדיין בתחום הסיעוד, אני מכיר את כל הפרוצדורות, את כל מה שצריך, ואנחנו מרחיבים את ארגז הכלים שלנו ככה שנוכל לתת מענה כולל בכל תחום. זה לא רק, זה תחום הכי חשוב, כן, זה תחום של הסיעוד והמטפלים ועובדים זרים, אבל כל תחום שהבן אדם נתקע בו, אם זה מעבר לדיור מוגן או לבתי אבות, אם זה בית משפטי כזה או אחר, אם זה עבודה, פה דיברנו על ביטוח לאומי, אבל יש גם ביטוחים פרטיים, שזה גם עולם מאוד גדול.
עולם ענק.
עולם ענק, ואיך זה מתחבר, ופתאום שפתאום הסוכן ביטוח בא ונותן לך, ושלא ידפוק אותך ויתן לך משהו נכון, וברגע האמת באמת תקבל את מה שאתה מגיע. ולכן אפשר לפנות לנו בכל הדברים האלה, אנחנו יודעים לנתב, אנחנו בקשר עם הרבה גופים וארגונים. מכירים אותם גם מבפנים וגם בשיתופי פעולה שלנו, ולכן המטרה ש... ולכן זה הבית שלכם לכל דבר כזה. ולכן, אגב, שאלת איך אפשר לפנות, אז גם לתת עצות, וגם מי שרואה את עצמו או מכיר מישהו שרוצה לבוא ולהציג את התרומה שלו לקהל היד שלנו, הדבר הזה מבורך, אפשר לפנות ולהציע ונבחן את זה, אם זה עומד בסטנדרטים שלנו, שיבוא וידבר פה על ה...
אז תראה, אני, ממה שאני יודע עד עכשיו, אני נתתי לך שתי דברים שאתה יכול לעשות. אחד, זה להביא לפה מומחה מישהו מטעם ביטוח לאומי, או מטעם הביטוח הלאומי, או מישהו שעובד מול ביטוח לאומי, מישהו שמתעסק עם כל הנושא של הביטוח, של החברות הביטוחים הפרטיים. מה עוד רציתי לשאול?
זה גם, אתה יודע מה, זה לא רק מישהו מביטוח לאומי, זה כאילו, אולי נביא מישהו, כמו שאמרת, אין איזה חוברת?
אין
איזה חוברת? אז אולי נביא מישהו שיעשה לנה חוברת בראש. יעשה, נערך
סדר
אותו,
וירטואלי
יעשה
בראש.
סדר, יעשה נכון. את הארגונים האלה בדיוק ברחל ביתך הקטנה, כמו שאומרים, ויתן לנו פה דרך חדשה, כן, כמו פרק חדש.
כן, דרך חדש.
כן.
אני רוצה להבין, בתקופה האחרונה, מה שאני בכל אופן התוודעתי לפרק חדש, יותר מדי אנשים צצים, וזה עושה על גיל השלישי, ההוא גיל השלישי, ההוא גיל השלישי, כולם עוברים מ... מה מושך בזה? זאת אומרת, מה, אם כולם עוברים לשם, יכול להיות שיש בזה הרבה כסף שאפשר להרוויח, או שזה הנושא החם הבא, כי אני לא מבין. אתה מבין? אתה, אני יודע את הרקע שלך, אני יודע שאתה בא מתחום הסיעוד, אז זה הגיוני שאתה גם עושה את הפרק חדש, כי אתה מתחום הסיעוד, שנים. ואתם עושים הרצאות, אתם מביאים מרצים, היו לכם בזום הרבה הרצאות. אז אתה, אני יכול להבין למה נכנסת לתחום. אבל בן אדם שהוא כמוני מהשורה, עושה רדיו. עכשיו, אני פותח תוכנית, יאללה, פרק... למה?
תראה, באמת השוק מבין, ובכלל, החברה מבינה שנתח מאוד מאוד משמעותי, זה הגיל השלישי. עכשיו, הגיל השלישי, מעל מיליון אנשים הם בגיל השלישי, זה קהל יעד מאוד מאוד גדול. ובגלל שאני מגיע מרקע של הסיעוד וגם מרקע של המותב הסיעוד, אז יש הרבה כסף ויש גם הרבה עקיצות. אוקיי?
כן.
ולכן המטרה שלנו בעצם זה לא מטרה למכור עכשיו דיור מוגן, או למכור עכשיו איזה משהו ספציפי.
שזה כשלעצמו כן. דיור מוגן צריך לפחות איזה פרק שלם של שעתיים, רק בשביל להבין איך אתה לא מוכר את הבית, לא מאבד את המשכנתה, ואת הילדים לא מוכר כדי להיכנס לדיור מוגן.
בדיוק. אז בגלל שיש, כמו שאתה מזהה את התהליך הזה, שיותר ויותר אנשים במשק נכנסים ופונים לקהל ליד הגיל השלישי, אנחנו בעצם מזהים את זה ורוצים לתת לגיל השלישי, את הכלים. הכלים להתמודד ולהתבונן. זאת אומרת, במה שמציעים לך, בוא תהיה יותר חכם. אנחנו, כמו שאני אומר, מביאים את הגיל השלישי לקדמת הבמה, ושאלת אותי בתחילת התוכנית מה זה הגיל השלישי, באמת, בני 55 שהם מטפלים בהורים שלהם וגם בעצמם.
השאלה אם אתה אומר הגיל השלישי בני 55, לא, זה לא
אז,
מעליב?
בדיוק. אז האמת היא, בני 55 זה הגיל השני או הגיל המבוגר, אין לו הגדרה, כי באמת הם אנשים צעירים.
אין, לא צריך להגדיר אותם.
לא צריך להגדיר.
אני אומר, אולי הדור השני של הגיל השלישי.
אבל הם בעצם השומרי הסף של הגיל השלישי. הם דואגים לגיל השלישי. הם, כמו שאמרת, יש לך התמודדויות עם דיור מוגן, עם דירה, עם ביטוח סיעודי כזה ואחר להורים. ולכן, ככל שניתן להם יותר ידע, יותר כלים, הם יוכלו לעזור להורים שלהם. וגם להם, ההורים שלהם, ברגע שההורים טכנולוגיים, והם גם מאזינים לתוכנית, כי התוכנית הזאת, התכנים שלהם, הם מיועדים בעצם גם וגם, הם יהיו יותר חכמים. ובסופו של דבר, כמו שדיברנו על מאבק בגילנות, מאבק בלדחוק את הקשישים הצידה ולנסות, הנה, באחת התוכנית הקודמת הייתה מישהי שאמרה שהתקשרו לקשיש, אמרו לו, אנחנו מבזק, עשינו לך בדיקה, וזה אתה צריך להעביר לנו בבית 34 שקל ו-14 אגורות.
כן.
ואז אמרו לו, אבל אל תדאג את הנקודה, אנחנו כבר נשים, אז תשלח לנו 34-12 אגורות בלי הנקודה. וזה מה שהוא עשה, הוא פשוט ניצלו את התמימות ואת הפער הטכנולוגי שלו לפגוע בו, ולכן ככל שיש לו מעטפת יותר טכנולוגית, יותר מבינה, הוא יותר נמנע מדברים.
או שיעשו כמו שאני עשיתי עם אבא שלי. אני כל הזמן אמרתי לאבא שלי, מי שמתקשר אליך רוצה למכור לך משהו, בחינם, מה זה מת עליך, הוא משוגע עליך, תגיד לו אין בעיה, דבר עם הבן שלי, הוא מתעסק עם הכספים.
בדיוק.
תסגור עניין. גם אם זה נראה לך הצעה הכי אטרקטיבית שבעולם, אתה יודע, עוד קוריוס בקטע הזה, קיבלתי לפני 3 ימים מייל. ואני פותח את המייל, ואני רואה שאנחנו שתנו לך סוס טוריאני במחשב, ואנחנו רואים את כל הצריכה של הפורנוגרפיה שאתה רואה במחשב, ואם לא תעביר לנו משהו כמו 750 שקל, שהוא מבחינתו, זה היה מחיר זול, אנחנו נפיץ לחברים. אוקיי? רציתי לענות לו, אבל הבנתי, ידעתי שאם אני אענה לו, אז אני בסוס טוריאני, ואז אני פותח בדיוק. לו דלת. אבל אמרתי, כאילו, אני מדבר מול המייל, תקשיב, אני אתן לך רשימה על מי מהחברים תשלח להם.
שיהנו גם.
שיהנו גם, אם אני ראיתי כביכול, אז שיהנו. עכשיו, הכי יפה שגם אין לי, במסך אין לי אפילו מצלמה.
כן.
זאת אומרת שזה עוד יותר גרוע, שאנחנו ראינו מה אתה עושה גם.
כן.
אוקיי? זה תופס לגיל השלישי, ולאנשים מבוגרים זה תופס, אבל בשביל זה אני חושב שהחובה שלנו ושל אנשים, במה שאתה עושה, זה לבוא וללמד אותם, מה מותר להם ומה אסור להם לעשות. לצערי, הם מגיעים לגיל שאתה צריך להגיד להם, זה מותר, זה אסור. והקטע של השלט הקטן הזה של הטלוויזיה יכול להיות מהמם בקטע הזה.
נכון.
לגמרי. אברהם, זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית.
וואי, כבר עבר הזמן, תראה.
כן, נשאר לך 4 דקות מאח. שב.
וואי, אז באמת, אני מקווה שהתוכנית הזאת, אני חושב שהיא הייתה תוכנית מאוד חשובה להציג את החזון שלנו, את המטרת על שלנו פה בפרק חדש, שבעצם הוא בשבילכם, זה בעצם המקום שאנחנו, השאיפה שלנו, שתרגישו פה שזה הבית שלכם, לכל התחום הזה, לכל הנושא הזה, גם שלכם, שאתם בני 55 ומעלה, אתכם פה תכנים שיעצימו וישדרגו את החיים שלכם ואת איכות החיים, אבל גם ובעיקר כלפי ההורים שלכם, כלפי בני המשפחה שלכם, לתת להם מעטפת מיטבית, שבסופו של דבר, בגלל שאתה נותן להם מעטפת מיטבית, אתה, הבן, חי ברווחה נפשית יותר גבוהה, כי אתה יודע שאתה נותן פה מענה מקצועי וראש שקט להורים שלך.
לגמרי, אבל אני יכול לתת לך עוד משהו נוסף, שאנשים אולי לא יודעים, וזה שכל המרואיינים שבאים לפה הם אנשי מקצוע,
בדיוק.
אתה לא משלם להם כסף, הם לא משלמים לך כסף, אנחנו גם לא עושים להם קידום מחירות כי זה לא מעניין, אנחנו באמת מביאים תכנים שיכולים לעזור.
בדיוק.
ואם הם ישבו את התכנים האלה למה שקיים בשוק, אז הם יגלו שזה אחד לאחד נכון. אז אין פה איזשהו משהו נסתר שאתה מנסה להעביר, אלא אתה פשוט נותן באמת אינפורמציה אמיתית, נכונה ומלאה.
כן.
אוקיי. אז זהו, אתה יכול לעשות סיכום לתוכנית.
יפה, אז באמת אנחנו עובדים גם דרך גוף של עמותה, אז האוריינטציה פה, כמו שאמרת, היא לא מטרות רווח, אלא באמת מטרה של להגדיל את החשיפה, לתת מענה איכותי ובית לגיל הזה, ותעקבו אחרינו לעוד תכנים של פרק חדש, כל יום ראשון בשעה 11 פה בשידור חי, ואפשר בפייסבוק שלנו ושל רדיו סול לראות את התכנים. תכתבו לנו ונהיה בקשר. תודה רבה, שוקי.
תודה רבה.
אלפי שירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. עדות של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי הקשרים זקוקים להחלמה ברוסיה עוד אסון של רכבות המונים הפילו בברלין את החומה ולי ולך נותר רק לכבות לכבות